שלום וברכה, לרפואת שלמה בן רות. שלום. אלקנה בן אורית, רפואה שלמה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אני אחרי העיכוב, אבל ברוך השם, הרב ליאור מילא את החסר. אנחנו בספר לנבוכי הדור. ודאי, מה? בעמוד 160, פרק למד. מת רבנו אור האורות, הרב קוק זכותו יגן עלינו, אמן. טוב, אנחנו מדברים על, כלומר, על נצחיות התורה. נצחיות התורה לעומת הנטייה לעשות שינויים בתורה. שינויים בתורה זה בא לידי ביטוי בשני אופנים, או בביטול חלקי או בביטול מלא. ביטול מלא, זה הטענה של הנצרות והאסלאם, שהתורה הייתה רלוונטית בשעתה, ניתנה מאת האלוה, אבל היא ניתנה בתנאי חיים שאינם יותר תקפים, ולכן התורה בטלה. ואז יש מקום לתורה חדשה. אלה שאומרים את זה, כלומר, הנוצרים והמוסלמים, כפי שאמרנו. אחד הטענות שיש, למשל, אנחנו רואים גם, בלי קשר לטענה שיש ברית חדשה או קוראן, יש גם טענה שתנאי החיים שהתורה מדברת עליהם אינם תנאי החיים של ימינו. אז מה אתם נאחזים בדברים שהיו רלוונטיים בזמנו? למשל, כשהעבדות נהגה בעולם, היום אין עבדים, אז מה כל הנושא של עבדות? מה? לא, זה אומרים את זה המחקרים. המחקרים הרבה פעמים טוענים דבר כזה, וגם סתם יהודים. אני מקבל הרבה מיילים בכיוון הזה, שאנשים אומרים לי, תשמע, אני לא מרגיש שזה נוגע לי. למשל, התורה אומרת שאם אתה תתנהג יפה, יהיה לך הרבה איזים. אני רוצה לראות אותך מסתדר עם איז אחת. כן. אז בסדר, זה כבר תשובה. אתה כבר משיב שהתורה שבכתב, היא אכן נכתבה עבור, כלומר, לפי ערכי התרבות של אותם הזמנים, ושלכן יש התורה שבעל פה, שהיא העדכון המתמיד. תשובה אחת אפשרית. עכשיו, יש טענה של ביטול חלקי. הטענה של ביטול חלקי זה הטענה של הרפורמים, למשל. הרפורמים אומרים, אי אפשר להמשיך את התורה כפי שהייתה, אנחנו חייבים לעשות בה שינויים. שינויים כדי להתאים את התורה למצבים החדשים. למשל, אחד הדברים היותר בולטים היום זה מעמד האישה. אישה פסולה לעדות. איך אפשר להגיד דבר כזה? בימינו נשים הן דעתניות, יש להן תארים אקדמיים, אז מה פתאום שהיא תהיה פסולה לעדות? צריך לשנות את ההלכה, ושההלכה תהיה שאישה תהיה קשרה לעדות. האם יש צד של צדק באמירה הזאת? אין אמירה שאין בה צדק, קודם כל. מה אנו משיבים? אז אתה יודע, לא במקרה, יש לך על השולחן ספר, שדן בדיוק בשאלות האלה. ולכן אנחנו פטורים מלהתאמץ לענות, כיוון שיש לנו כאן דבריו של הרב קוק. טוב, קיום כל דת וביטולה, אינו תלוי בעיקרו ביחס הפרטים המעשיים שלה, אם יש להם צורך גם כן עכשיו ובדורות הבאים ממש, כאותו הצורך שהיה לו בדורות שעברו, שזה הטענה של הרפורמים, כי אם ביחס לעיקרה, ליסוד השורשי שלה, אם יש בה צורך בהווה ובעתיד. למשל, הנצרות אומרת, התורה ניתנה לאומה הישראלית. האומה הישראלית חטאה, ולכן הקדוש ברוך הוא כבר לא משרה שכינתו בעם ישראל, משרה שכינתו בעולם כולו, ולכן צריך דת חדשה וכדומה. כלומר, זו טענה על העיקר, לא על פרטים של אי התאמה למציאות החדשה. וזה יובחן בשני אופנים, ההתייחסות אל העיקר. דהיינו, אם אין בעיקר היסודי טעות, או עניין שאין בו תועלת בחיים, כלומר, שלא יוכל להשפיע השפעה טובה על מהלך המוסר הפרטי ועל מצב ההשכלה הפרטית, וכן על מהלך החיים החברתיים והמדיניים, ועל אחת כמה וכמה, אם גם הוא מזיק לאלה, הוא מונע התפתחותם הרוחנית והחומרית בכללם, או שאף אם בכוח היסוד העיקרי שעליו הדת נשענת, אין בו שום דבר מזיק, מכל מקום, אם מביא הזמן התגלות ליסוד חומרית, חדש, מעולה יותר וגבוה יותר, שיש ביכולתו להרים את החיים הפרטיים והכללים בכל גבלים המרובים למדרגה יותר, או במה, באופן כזה, על כוחך צריך היסוד הישן להיות נדחה, וממילא תתבטל הדת ההיב, ותפנה מקום ליסוד היותר חשוב והיותר מעולה. כן, כלומר, אומר הרב, יש פה שני אופנים. הטענה שצריך להחליף את הדת, או בגלל שהדת איננה יכולה יותר, כלומר, יש בה פרטים רבים, שהם לא רלוונטיים יותר, או אפילו מזיקים, או בגלל שהגיעו נתונים חדשים לעולם, שמצריכים דת חדשה. בסדר? זה שני האופנים של אפשרות של דת, של ביטול דת וחידוש דת. יש משהו דומה לזה, למשל, אחת הטענות בעד ביטול הדת, זה המעבר משבע מצוות לנוח לתרייג מצוות. כן, זה מובן לרבינו סעדיה גאון, שהנוצרים אומרים, תראה, זה לא חדש שמחדשים דת. הרי האבות לא נהגו לפי תרי"ג מצוות, נהגו לפי כללים אחרים, ואחר כך בא משה ונותן כללים חדשים. אז אם כן, זה אפשרי להחליף דת. כן? עברו מדת אחת לדת שנייה, אז למה לא לדת שלישית? כן? או כמו שמוסלמי אחד אמר פעם, יש תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, מה יותר טוב? שלישי. אז זאת אומרת, היה יהדות, נצרות, אסלאם. אסלאם זה התואר השלישי, אז זה יותר טוב. כן? אז זו הטענה של רב סעדיה גאון, שמביא שבעצם לא היה ביטול לתורת בני נוח, היא היה תוספת לתורת בני נוח. בסדר. זה אפשר לתלות את זה במחלוקת רבי יהודה וחכמים לפרק שילוח, לא, פרק הגיד הנשה, סליחה, לגבי המחלוקת האם גיד הנשה של בהמה טמאה אסור משום גיד הנשה. למשל, אדם אוכל סוס. נגיד, משום פיקוח נפש, אין לו ברירה, הוא אוכל סוס. האם הוא צריך להשתדל לא לאכול את גיד הנשה של הסוס או לא? מה הסברה? הרי בזמן שניתנה מצוות גיד הנשה לאבותינו, עדיין הסוס לא נאסר. יוצא לפי זה שבני יעקב היו באמת נמנעים מאכילת גיד הנשה של סוס. אז האם היום גם כן שהסוס ממלא אסור, האם האיסור הזה הקדום נשאר או לא נשאר? מחלוקת רבי יהודה וחכמים. שרבי יהודה אומר שזה אסור, כלומר, התורה כאילו רק נוספה על גבי התורה הכתומה, ואילו רבי חכמים אומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כלומר, בעצם הכל השתנה לגמרי. שניתנה תורה, זאת אומרת, כל האיסורים שהיו בוטלו, כולל איסור גיד הנשה, והתחדש בתורה איסור גיד הנשה מכוח תורת משה, ואז זה לא נוגע לסוס. לא הבנתי. אדם שאוכל גיד הנשה של סוס, על כמה איסורים הוא עובר?
זה בדיוק השאלה.
זה דבר מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. זהו. הלאה. אז יש כן. כן, נכון, נכון. הרמב״ם למשל נוקט כמו הדעה השנייה, אבל זה בגלל שהוא עושה מעבר מתורה פרטית לתורה כללית. כלומר, תורת משה היא מרכזית יותר, מרכזית בגלל שהיא מדברת על אומה שלמה. אגב, זה מעניין מאוד, במורה נבוכים יש דיון, נכון, נכון, לפי הרמב״ם כן. עכשיו, יש מחלוקת לגבי, אוי, שכחתי מה שרציתי לומר, במורה נבוכים, יפה. במורה נבוכים יש דיון, מה ההבדל בין תורת אברהם לתורת משה? כן? שאלה. אומר הרמב״ם פשוט, הרמב״ם אומר שתורת אברהם הייתה קריאה חלושה נגד עבודה זרה, ואילו משה ציווה להרוג עובדי עבודה זרה. כלומר, ההבדל זה אם אתה הורג או לא.
עצמה.
לא, זה לא עצמה. למי יש סמכות להרוג? למדינה. לחברה מאורגנת. כלומר, תורת אברהם היא תורה של פרט, תורת משה תורה של כלל. וזה נבחן גם ביכולת שלך להרוג. מדוע אני מעמיד את היהדות באותה מדרגה עם הנצרות והאסלאם? הנחת היסוד של דבריך זה שאני עשיתי את זה. לא הבנתי איפה עשיתי את זה. מי אמר את זה? שמוסלמי שאמר את זה, כן, נו, אז מה? אז כשאני מביא את המוסלמי, אני אומר מה המוסלמי אומר. אתה יודע, פרסמו עכשיו ברשת סרטון שלי, בצרפתית, שבו אני כותב שהאסלאם הוא יותר גדול מהיהדות. ככה אומר, כן? כלומר, ככה, שומעים אותי אומר את זה. יש רק בעיה אחת, שחתכו את ההתחלה. שזה, המוסלמים אומרים ש... ברור. אז זה מאוד נחמד, כן? זה 5 דקות, וקיבלתי שבחים ממוסלמים, חבל על הזמן, איזה רב נבון שמבין, בסדר. הורידו את זה מהרשת, אחרי שיימנו עליהם, כן. הכלל, כן, נו. זה הטענה של הנצרות. הנצרות אומרת שיש מעבר מאלוה שמתעניין אך ורק באומתו, ועכשיו הוא מתעניין בעולם כולו. מה? אפשר להתאים זה, אני אומר, זה הטענה של הנוצרים. עכשיו, הם לא צודקים, ואנחנו גם יכולים גם ללמוד מדוע. אבל אם אנחנו נצטרך להסביר מדוע בעל פה, זה דבר אחד. אם אנחנו נקרא את זה בטקסט, זה משהו אחר. בסדר? צריך לא להיבהל מהצבת שאלה. אין שאלה שאיננה יכולה להישאל, וצריך להציב אותה במלוא שלוותה. בסדר? הלאה. מה? ודאי. לא נכנס. לא אמרתי שבכלל לא, אבל אני פשוט רוצה מאוד להתקדם בטקסט. וזה מעכב אותי. אתה מבין? טוב, הלאה. אין בעד מה, זה בסדר. אף אחד לא, גם לי יש חסרונות. אבל אם עצם הכוח היסודי העיקר, האידיאלי של הדת שעליו היא בנויה כולה, יהיה יסוד חי וקיים שגבוה ממנו אי אפשר כלל להיות, ולהשפיע יכול ובכוחו, השפעה יותר טובה על החיים הפרטיים והכללים לכל גווניהם, ממילא מובן שאי אפשר לדעת כזאת שתתבטל כלל. כן, אגב, טענת הרמב״ם במורה נבוכים, מדוע התורה נצחית? אומר הרמב״ם, התורה נצחית, כי היא מצוינת למצב של העולם, כפי שהעולם היה בזמן שהיא ניתנה, ומאחר והעולם לא ישתנה כלל, גם התורה לא תשתנה. אני אביא את טענת הרמב״ם. עכשיו, הרמב״ם אומר, אם העולם ישתנה. כן, הרעיון של... כי לפי הרמב״ם, למשל, אין היום עבודה זרה. כלומר, נגיד, הרבה פחות עבודה זרה מאשר בימי קדם. והרבה מאוד מצוות מוסברות כתגובה לעבודה זרה. אז מה עם הרלוונטיות שלהם? כן? הרב קוק שואל את השאלה הזאת. התשובה היא שלפי הרמב״ם, עצם זה שזה עבר, שהעולם עבר דרך עבודה זרה, הרשמים של זה נותרו. ולכן, אם אתה אומר, מצווה זו היא באה להרחיק מעבודה זרה, זה בא לערך נצחי. בסדר? אבל הרמב״ן אומר, ובצדק, שדברי הרמב״ן בנויים על ההנחה האריסטוטלית, שהעולם כפי שהוא היום לא ישתנה לעולם. אבל חכמי הקבלה כן מניחים שהעולם עתיד להשתנות לא רק במובן המנטלי, אלא גם במובן הפיזי. אז ברור שבמצב כזה, התורה משתנה. על זה בדיוק הוויכוח. זה הפסוק, הארץ לעולם עומדת, נכון? שעל זה... כן, כן, ברור, בדיוק כזה, ואין כל חדש, ומעל השמש. בסדר, אז כולם מביאים את הפסוקים האלה שאתה דן בהם, מביאים משלום המלך, אלא להבין, למשל, השאלה מה זה אומר, הארץ לעולם עומדת. לא, הארץ לעולם עומדת, אומר הרמב״ם, מכאן שהעולם נצחי. הרבינו סעדיה גאון אומר, לעולם עומדת, הכוונה, כל זמן קיומה. בסדר. אז מפסוקים אנחנו לא כל כך מתייראים, כי אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה. אז מה שאומר כאן הרב, אבל אם היסוד שעליו בנויה הדת הוא גם בעל ערך נצחי ושאי אפשר יותר מזה, אז אין שום סיבה שתורה כזאת, שדת כזאת תתבטל, והפרטים שבה אפילו אם נניח שברבות הימים כבר אין בהם אותו הטעם היסודי והעיקרי שהיה משמש להמציא אותם מואחדים מהם בתחילת הווייתם, אבל הלא כיוון שכבר קנו זכות אזרח וקדושת דת, הרי יש בהם כבר אותו ההוד וההדר שיש לכל הדרת סיבה הממולאים בתפארת ועוז של קדושה. מה זה הדרת סיבה? אני רואה אדם זקן, שיער לבן. אני אומר, שיער לבן, אז אתה כבר לא רלוונטי. העולם שייך לצעירים, נכון? כן, כן. העולם זה, אלה שיש להם ראש לבן, זה לא. אומר הרב, אבל יש הדרת סיבה. כלומר, יש כבוד שנותנים לזקנה. למה? כי היא נושאת בקרבה את הרשמים של כל מה שאותו זקן עבר. זה נמצא כבר בהווה. זה לא רק שייך לעבר. בסדר? מה שאומרים תמיד בראיונות עבודה, דרוש ניסיון. דרוש ניסיון? אני בן 85, יש לי הרבה ניסיון, תקחו אותי. כן. בתללי אורות הרב אומר שהמצוות מכוונות גם אל העתיד. הוא מסכים שבימי קדם, הטעמים של המצוות היו מכוונים נגד עבודה זרה של אותם הימים. זה כבר דבר אחד, אבל זה לא הכל. מה? קדושת דת, הכוונה שאיזשהו מנהג כבר קיבל חותם של דתיות. כן, הפולקלור הדתי. זאת אומרת, למשל, אתה יכול להגיד, אני אקח דוגמה, היום לא כותבים ספרים על קלף. לא כותבים ספרים על קלף. מדפיסים על נייר, או אפילו זה נמצא בקישור באינטרנט. אז אולי נוותר על זה שהתורה כתובה על קלף. כן? אז אומר, לא, אבל זה נכון שבימי קדם כל ספר היה נכתב על קלף, אבל זה קיבל קדושת דת. כן? כלומר, בימי קדם, בימי יווני קדמון, הוא לא היה מתפלל למצוא ספר מגולגל. הרי זה ככה כל הספרים היו, כולל ספרי פילוסופיה ומדע. כן? אבל זה נעלם מן העולם באופן גורף, אבל זה נשאר בבית הכנסת. אז זה קיבל קדושת דת. בסדר?
איך הוא מגיע הקדושה הזאת?
מההרגל של בני אדם, כן.
למה
הרגל זה דבר קדוש? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שיש לו הרגלים, והאדם הוא בצלם אלוהים. בסדר? כלומר, גם מנהגים של אומה, הרגלים של חברה, יש להם ערך. יש להם ערך אלוהי. בסדר? כי על פי העיקרון, כל שדת הבריות נוחה הימנו, דת המקום נוחה הימנו. מה? כן.
הרגל שהיה אז, מאז ועד היום, זה
ממשיכים לעשות את זה? כן. זאת אומרת, גם למסורות האליליות יש ערך וכבוד. כלומר, זה לא במקרה שאנשים עובדים עבודה זרה, וזה האופן שלהם להתקשר אל האלוהות. אז גם זה פועל משהו.
אנחנו מזכירים את זה עד היום, למרות שזה לא פועל היום בעולם?
זה כן פועל בכמה פינות. הרי כל עובדת זרה מהודו מביאה את הפסלון שלה לבית הישראלי, לא?
גם בכל כנסייה יש פסלים שמקורם יבנים.
נכון. טוב, מה? כן, זה מהדברים שהגמרא אומרת, דרוש וקבל שכר. בן סורר ומורה. אומר התלמוד, לא היה ולא נברא וגם לא יהיה. אז למה יש ההלכה הזאת בתורה? דרוש וקבל שכר. עכשיו, מה זה דרוש וקבל שכר? זה לא שנתנו לך משהו להתעסק בו כדי לקבל עוד נקודה על לימוד תורה. ההלכה של בן סורר ומורה מלמדת אותך הרבה מאוד דברים, על הפסיכולוגיה, על הרשע, על אחריות, הרבה דברים אפשר ללמוד משם. אז דרוש וקבל שכר ממה שאתה לומד מזה. כן. אם כן, הרי הם בעצמם נעשים כבר כלים לשאוב על ידם מהים הרוחני הגדול, שהוא היסוד הראשי של הדת. וממילא אם כן, מובן שאי אפשר כלל שיהיה צורך מאיסה בחוקיה, כי הם יכולים הם לפעמים לצאת מגדר ההכרח המעשי, כן? משל, אנחנו לא סוקלים מחללי שבתות, וגם לא בן סורר ומורה, אז זה יוצא מגדר ההכרח המעשי, ולהתעלות אל גדר ההוד והשפעת המוסר הרוחני. למשל, כשאני אומר למישהו שמחלל שבת, אתה יודע שעל מעשה כזה חייבים סקילה. מה מטרתי באמירה הזאת? אני בוודאי לא מתכוון להפחיד אותו, כי הוא יודע שאין בית דין, ושאף אחד לא מתכוון לסקול אותו, ולכן זה לא כדי שיבהל מן האבנים שהוא יחטוף בפנים שאני אומר לו את זה. אלא להסביר לו את החומרה. ברור, אז, ולכן, כלומר, בזה אני שואב הבנה גדולה, מה שנקרא ההוד, הוא קורא לזה, ההוד והשפעת והמוסר הרוחני. ובזה, עד רבה, עוד כוחם יפה ביותר, שתחת, למשל, תמחה את זכר המלאק, אין לנו המלאק היום. כן, אבל צריך לדעת, לסנוע את הרוע, להבין את האחריות נגד הרוע. ובזה הדרבה, עוד כוחם יפה ביותר, שתחת מעשים שימושיים, הם מתרוממים להיות למעשים אסתטיים רוחניים, הממלאים את החיים זיו ונהורה מעליה, שהם מרוממים יותר ויותר את הנפשות המתעסקות בהם לטהרן ולקדשן. וממילא מובן, שמחוקק כזה, אם יצויר, הלא עיניו יחזו את הסקירה הרחוקה, העתידה, כלומר, מדבר מזה המחוקק, משה, ויתקן מראש לחוקים גם ביותם מותאמים לערכם השימושי, שלא יחסר להם כל הצרכים הרחבים שיוולדו להם ביותם כבר מתעלים להיות כלים להריק על ידם את האור המוסרי וזיו החיים והחוכמה הכללית, הצפון בחק היסוד העיקרי והראשי של הדת ההיא. ברור, משל דוגמה, תקיעת שופר. למה שימשה תקיעת שופר במקדם? המלחמה. היום אתה שוב, מישהו תוקע בשופר, אתה לא חושב שיש אזעקה. זה טוב, בסדר, זה מעשה דתי. אבל זה שמר, זה הידיעה שזה בא בהתחלה ככלי המבשר מלחמה, מזה אתה לומד הרבה. אתה לומד הרבה על, על ההתעוררות שצריכה להיות בתקיעת השופר, אז הזעזוע שצריך שיהיה וכו'. כן, זה הופך את המעשים כשהאלה לסימבולים. נכון. נכון, נכון. הרב אומר, אין סימבולים בישראל. אבל קודם כל להבין שיש לזה צד סימבולי, זה לא שום ספק, רק שהצד הסימבולי הזה לא מנותק מהדבר שזה בא להזכיר. זה הכבוד. וכמו שאתה אומר, הוא נשלמה פרים שפתנו. אתה מקריב קורבנות היום על ידי הפה. זה לא יחזיק הרבה זמן, אלא אם כן, אנחנו מבינים מה שהרב כותב באורות, שיש דברים שהיו מאוד משמעותיים במקדם, והיום הם מגוחכים, אבל אנחנו שומרים עליהם מפני שהם עתידים להיות גדולים. כלומר, זה מין פרבולה. כן? זה פעם היה גדול, נהיה קטן, ויחזור להיות עוד יותר גדול. מה? כן, השאלה היא, תמיד, הסכנה היא ההתמקדות אך ורק בעשייה הריטואלית. כן? שאנשים בכלל, במקום לזכור את יציאת מצרים, עסוקים בלדעת מה הגודל של כזית של מצה. שזה חשוב, כן? אבל אם כל ליל הסדר שלך זה דיון בשיעור כזית, זה לא... נכון, 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 נכון. טוב. שתקום סנהדרין. אז יש לזה פרקים שלמים לנבוכי הדור. מה המנגנונים של דרישה מחודשת של התורה? זה לא רפורמה, זה פשוט מנגנון פנימי, של עדכון פנימי. כן, אז זה, למשל, יש מאמר, מישהו כתב מאמר ארוך על שימוש במכונית אוטומטית בשבת. כן? היום הולכות להיות מכוניות אוטומטיות לרוב בני אדם, באיזשהו שלב.
אוטונומיות.
אוטונומיות, כן. אוטונומיות, אוטומטיות. בכל מקרה, אתה נכנס, בכלל, זה מתוכנן מראש לאן תגיע, אתה יכול ללמוד דף יומי, לא יודע מה, וכו'. אז מה?
עם שעון שבת.
עם שעון שבת, הכל. ואז אחרי שמישהו כתב את המאמר הזה, ראיתי תגובה חריפה של אחד מהרבנים. מה? מעלית שבת, יש הרבה דברים, כן? וראיתי תגובה של אחד מחשובי הפוסקים בימינו, כולו זועם. הוא אומר, אשר יגורתי בה, שעכשיו דנים בכלל בשאלות כאלה, שזה יערוס את כל הצביון של השבת. אז יש, טוב, יש מקום למחשבה, אם יש ערך לצביון, אין ערך לצביון, בסדר?
שכל הטענות שהיה נגד, זה כמו
שאמרו
על השעון,
השעון
שבת שנגד הרב
עובדיה. נכון, 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 נכון. הרב חיים דוד הלוי כותב לגבי שעון דיגיטלי. פעם, כשזה הגיע לעולם, אז הדיון, האם זה מוקצה בשבת או לא. והרב חיים דוד הלוי אומר, אמנם לא מצאנו סיבה טובה לאסור, אבל הלב של כל אדם מבין שלא ייתכן שאדם יישא חשמל על גופו בשבת. היום, כולם, כן. טוב, המטרה, אגב, יש דעת, לגבי הגדרה של חשמל בשבת, יש דעת הרב קוק, עם המחמירות. הרב קוק אומר שכל חשמל אסור מדין אש. ואז מה יהיה עם שעון בשבת? אז אומרים שיש מפעל אחד אחרון בשוויץ, שעדיין מייצר שעונים מכניים בלבד, בשביל כמה רבנים שסוברים כדעת הרב קוק. כן? עם מחוגים והכל. בלי סוללה. כן. המטרה היותר רוממה להמין האנושי, המבוררת אחר המילה האחרונה של גדולת הרוח, הלא היא האמת והצדק. כן, אומרים, בחר בנביאים טובים, כן, משה עבדו, ובנביאי האמת והצדק. יש גם גרים. גרים נקראים בדרך כלל גרי צדק. אבל יש טיעון בגמרא לגבי השומרונים, אם הם גרים או לא, ואלה שאומרים שהם כן, אומרים שהם גרי אמת. לא גרי צדק, אלא גרי אמת. אז יש לדון מה ההבדל בין גרי אמת לגרי צדק. כשאנחנו מגיירים בימינו, הופכים אותו לגר צדק. אין דבר כזה גרי אמת בימינו. אז הרב קוק דן בשאלה מה ההבדל, הוא אומר שזה תלוי במוטיבציה של הגיור. יש מי שמתגייר בגלל שהוא חושב שהתורה אמת, ויש מי שמתגייר בגלל שהוא חושב שהתורה היא צדק. וזה הבדל עצום בין השומרונים לבין היהודים, לא ניכנס לזה כאלה. טוב. אז מה שאומר כאן הרב...
אז יש גרי ויש גרי.
נכון. ולכן הזכרתי את זה רק בגלל ההזכור פה של האמת והצדק בתור המטרה יותר רוממה למין האנושי. אם כן, צריכה דת הראויה להיות קיימת לעד, לחוק על דגלה את היסוד השורשי של האמת והצדק באופן היותר רם שבקצה גבול מציאותם של אלה המושגים. כן, אם יש לך דת, והיא לא עושה את כל האמת ואת כל הצדק, היא לא מביאה אל האמת והצדק, אז בוודאי שהיא לא תחזיק מעמד נצחי. והנה, שאחדות השם יתברך היא השורש לכל האמיתיות, דבר זה מתברר למדי, בכל המחשבה האנושית העליונה, שהכירו אותה המעולים שבפילוסופים, וכל מי שהיה גדול וניסה במחקר ורעיון, בכל הדורות. כן, אם היה חוקר, פילוסוף צרפתי בשם אוגוסט קונט, במאה ה-19. הוא טען שהעולם עובר מבחינה אמונית שלושה שלבים. השלב המיתולוגי, ששייך לדתות הקדומות, אחר כך השלב המטאפיזי, שזה הדתות המונותאיסטיות, והשלב היותר מתקדם, זה השלב הפוזיטיבי, שבו האדם משתחרר לגמרי מהדת. בסדר? זה ההתקדמות אצלו. הרבה אלים, אל אחד, בלי אל. שלושה שלבים. הרב כנראה לא בדיוק מתרגש משיטה של אוגוסט קונט, הוא אומר, אחדות השם יתברך, היא השורש לכל האמיתיות, דבר זה מתברר למדי בכל המחשבה האנושית העליונה, שהכירו אותה המעולים שבפילוסופים, וכל מי שהיה גדול וניסה במחקר ורעיון בכל הדורות. אמנם, איך להתאים אל היסוד האמיתי המוחלט הזה, גם כן את מטרת הצדק ההחלטי, מבלי להצטרך לצרף עמו יסוד אחר שאינו דומה לערכו, על זה לא מצאו כל אנשי חיל ידיהם, ועד רבה, המבט הפילוסופי הביא רבים לחשוב שהמושג של הצדק איננו תלוי כלל באותו העוז של האמת, כי אם הוא יוסד, יסוד נופל, ישן על יסוד החוש היפה של היושר האנושי לבדו. למי הרב כאן מתכוון? לימנואל קאנט, ברור. כן? שלפי קאנט, אמנם קאנט היה אדם מאמין, הוא האמין באלוהים, אבל הוא גם האמין במוצר. ולפי דעתו, המוסר הוא מה שנקרא צו קטגורי של התבונה. כלומר, אתה לא צריך את אלוהים כדי לבסס את המוסר. המוסר הוא חיוב העומד מצד עצמו. זה מה שכאן הרב אומר, אגב, באורות הקודש, הרב מתייחס לשיטתו של קאנט, הוא אומר, המוסר לא יעמוד ללא מקורו. כן? יש דיון על זה, למה צריך מקור למוסר, אבל בכל מקרה, זה מה שכאן הרב אומר, מה? הבנתי, מה? צדק זה המוסר, כן. עד רבה, מבט הפילוסופי הביא רבים, כלומר את עמנואל קאנט, לחשוב שהמושג של הצדק איננו תלוי כלל באותו העוז של האמת. כי אם הוא יסוד נופל, נשען על יסוד החוש היפה של היושר האנושי לבדו. הצטברות, כן. אף פעם לא אמרתי את זה.
חלק השני לא מדויק, אבל חלק הראשון.
גם לא נכון. אני אסביר. המוסר לא תלוי בתורה, אבל הוא כן תלוי באלוהים. זאת אומרת, לא מהתורה אתה לומד מוסר. אבל אם אתה רוצה, אז מאיפה אתה כן לומד את המוסר? מהצטברות הניסיון המוסרי במשך הדורות. זה מאיפה שאתה לומד. אבל שורשו של המוסר באלוהות. ולכן המוסר האלוהי שהרב מדבר עליו, הכוונה ייחוס ההכרה המוסרית לרצון האל. כלומר, אני מכיר בזה שכאשר אני מוסרי, אני עושה את רצונו של הבורא. לפי העיקרון שכל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. זאת אומרת שזה הערכים המוסריים, הם נרצים על ידי האל. זאת אומרת שאני לא מתכוון באופן, אני לא מתקדם באופן, לא מתנהג, סליחה, באופן מוסרי, מסיבות תועלתיות, אלא בגלל שבזה אני עושה את רצון האל. תהיתי? לא, קאנט, אדרבה, קאנט הוא היה אדם מוסרי אידיאליסט, אבל הוא חושב שהאידיאל של המוסר נתון בתוך עצמו. זאת אומרת, שלפי קאנט, אסור לשקר, כי אסור לשקר, כי אסור לשקר. זאת אומרת, זה משהו כל כך ברור ומובן מאליו, שאין לו הצדקה מחוץ לעצמו. על זה אומר הרב קוק, המוסר לא יעמוד ללא מקורו. אני רוצה קצת להסביר את העמדה של קאנט. קאנט היה, אפשר לומר, פילוסוף ענק, פצצה של פילוסופיה. מצד שני, הוא היה אדם סופר מוסרי. מצד שלישי, הוא ידע שהוא גרמני. ואז הוא אמר לעצמו, אם גרמניה הצליחה לייצר אדם כל כך חכם ומוסרי כמוני, זה אומר שגרמניה היא המוסרית שבאומות. החכמה שבאומות והמוסרית שבאומות. ולכן גרמניה תהיה מוסרית בזכות הפילוסופיה הקנטיאנית. נדמה לי שזה לא יחזיק מעמד. קאנט לא היה אנטישמי. לא, יש, סליחה, הוא כן היה אנטישמי, הוא היה אנטישמי, אבל לא במובן האגרסיבי של המילה. הוא פשוט קרא את שפינוזה, ואז הוא השתכנע שהיהודים זה לא בסדר. מה? לא, קאנט רואה במוסר דבר שמחויב מצד עצמו, בלי קשר לאלוהים. ראיתי? בעוד שמה שהרב הוא אומר, שאם אתה לא מקשר את זה לאלוהים, זה לא יחזיק מעמד. כלומר, זה מה שאומר הרב, המוסר לא יעמוד. מה זה לא יעמוד? לטווח ארוך. טווח קצר, כן.
גם אם אתה מקשר אותו לאלוהים, הוא עדיין לא עומד בפני עצמו.
למה?
אתה מקשר אותו למקורו, זה...
לא, אם אני מכיר...
הקשר הנטורליסטי, אז מה אם אלוהים אמר? למה האדם קרא בלו?
כי, טוב, זה אי הבנה של מי זה אלוהים. אם אלוהים הוא שורש החיים של הכל, ועל ידי שאני מוסרי, אני מחובר לאלוהים, אז זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. ומלא, להתכחש לזה, זה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות.
זה מוסרי כי זה טוב לי?
לא, כי זה טוב. המילה טוב בעברית יש לה שתי משמעויות. טוב תועלתי, טוב אידיאלי.
זאת אומרת שלעשייה את רצון השם יש ערך בפני עצמו? קטגורי.
אבל אצל כאן זה לא מתחיל משם. עבור כאן את העשייתי, את המוסר, זה לא בגלל שזה רצון השם.
תגיד, אני לא משקר כדרך קטגורי, ואתה אומר, אני לא משקר
כי אלוהים הוא לא רוצה.
ולעשות מה שאלוהים אמר, זה בעל ערך קטגורי.
נכון, וזה לא קשור לתורה. זה בסדר? אוקיי. מה? לא, המוסר אין מקורו בהצטברות של הניסיון המוסרי לאורך הדור. לא. הידיעה עליהם באה בהצטברות של... לא, לא משתנות. ההכרות המוסריות הן שוות בכל התרבויות כולן. כולם מסכימים שאסור לרצוח ולגזול, כולם מסכימים שיש אנשים שצריך לכבד יותר.
יש קניבליזם עדיין.
נכון, והקניבליזם מגונה על ידי כל החברה האנושית. לא, זה אומר שהחברה הקניבלית עוד לא הגיעה להכרה המוסרית. אבל המוסר באופן כללי הוא אותו מוסר בכל העולם, ויש רק ויכוחים לגבי אופן היישום. למשל, אסור לרצוח, השאלה האם המתת חסד זה רצח. בסדר? מה אתה אומר? ודאי שאתה מבינה. הרי אם לא היינו מקבלים את התורה, אז היינו נשארים עם הדרך ארץ. הרי דרך ארץ קדמה לתורה. כן, מה? דעת המקום נוחה ממנו. So what? נו, אז מה? ואז מה? אני לא מבין. החז"ל אמרו, כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. ואז אתה מקשה שיש כאלה שלא עושים את רצונו של מקום. ואז מה? אז הם לא עושים רצונו של מקום, אבל דעת הבריות נוחה ממהם. אז דעת הקדוש ברוך הוא נוחה ממהם. אני לוקח את המשפט של חז"ל ברצינות. אמרו, כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. גם, לפי זה, אם הוא לא עושה את המצוות שבין אדם למקום. זה מתבקש, לא? פשוט מהמשפט של חז"ל. יש בגמרא, במסכת סנהדרין, על דור המבול, שהיו רשעים כמו דור הסא, שדור הפלגה היו רשעים כדור המבול, אבל כיוון שהיה שלום ביניהם, לא הושמדו. הנה, דוגמה. זה בכלל לא אותו דבר. אני אמרתי את זה? זה בעיקר יפך מה שאני אמרתי. מה השאלה? מה ההבדל בין דרך ארץ לתורה? זה בכלל לא אותו דבר. הדרך ארץ זה המוסר והתרבות האנושית באופן כללי. בסדר? אתה איתי? עכשיו, תורה לא באה לעשות אותך מוסרי, אלא... אדרבה, אתה צריך להיות מוסרי כדי לעסוק בתורה. התורה באה לתת לך קדושה. קדושה, יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. אתה יכול לכתוב את זה, הגדרה של קדושה. בסדר? כן. זו הטענה של כאן, שהרציונליות מחייבת אותך להיות מוסרי. זה מה שטוען כאן. אבל מה שלא נכון הוא זה לחשוב שבני אדם הם רציונליים.
סיבה
אלוהית דעת שלא צריך. לא, אבל הוא לא טוען את זה קאנט. זאת אומרת, אם אני מייחס את המוסר אל האלוהות, אז אני מחויב כלפי דבר מוחלט. טוב, בסדר, אז מסכים איתך, אני צריך לעשות אז מחקר, להגדיר מהו המוסר שאלוהים חפץ בו. בסדר? למה לא? אני יכול לשאול. אז אתה שואל כבר מה הסיבות שבגלל, נגיד, זה כמו שאלה, למה אלוהים ברא את העולם, למה הוא ברא את המוסר, מה פירוש השאלה מה הסיבה? מה התועלת שיש לקדוש ברוך הוא בזה? אז מדוע הוא בחר שזה מוסרי? כי זה מוסרי. אני צריך להגדיר מהו המוסר. לא, בגלל שהשאלה מה הם שורשי המוסר, זה כבר לא נוגע לשאלות של מוסר. זה כבר לשאלות של הבנת הכוונה האלוהית בכלל בבריאה. כן, כמו שהמקובלים אומרים, שחוכמה ובינה זה קודם לחסד וגבורה. כן, כלומר, החוכמה והבינה הם התיאוריה שעל יסודה יש אחר כך חסד וגבורה, שזה היסוד של המוסר. לא, ההכרה המוסר, אצל כאן, כאן היה אדם כל כך מוסרי, שהוא לא ראה אפשרות שאדם מתנהג, כלומר, אדם תבוני לא יתנהג באופן מוסרי. בסדר? אבל השאלה האם הקישור הזה בין התבונה לבין ההתנהגות המוסרית זה מבוסס, התשובה היא לא. זה לא משנה. לא, זה לא משנה, כי אלוהים בחר שזה מוסרי. זאת אומרת, אלוהים זה יסוד מוחלט. לעומת הרציו שהוא לא מוחלט. כן, לא, מה שלא מוחלט זה הנוכחות של הרציונליות באדם. רוב בני אדם אינם רציונליים. זה אני יודע מהתקשורת. לא, באמת. ברור, אז... לעומת זה, אלוהים, זה גם לא משנה איך תייחס את זה לרצון או לחוכמה. כן, כלומר, זה השאלות תמיד, האם אני צריך להגיע עד השאלה, כך רצה האל, או כך רצתה חוכמתו, כך חייבה חוכמתו. כן, הרמב״ם כל הזמן הוא מדלג מזה לזה. הוא אומר, כל שאלה בסוף זה ייגמר בכך רצה או כך חייבה חוכמתו. בסדר. זה שני ניסוחים. בסדר? לא אמרתי שזה לא אותו דבר, אבל זה שני ניסוחים. יש אנשים שרואים באלוהות את שורש החוכמה. יש מי שרואה באלוהות את הרצון העליון. אז יש גם זה וגם זה. אני לא בטוח שסיפקתי את מבוקשך. אוי, מה יהיה? אז אני לא בסדר. טוב, נו. כן. אגב, זה לא רבי יוסף אלבו המציא את המושג, כן? זה מושג שהיה מקובל בימיו, אבל לא התחיל ממנו, כן?
יכול להיות שהטענה של קאנט לגבי המוסר שתלוי בפני עצמו, מגיע מתוך סוג של נטייה לגאווה שלא רוצה לקלוט את המוסר במישהו אחר באלוקות?
קשה לומר על קאנט שהייתה לו גאווה, אבל אולי. כן, טוב, הלאה. אפשר להמשיך, חבר'ה. כן. טוב, אני מצטער שלא סיפקתי את דבריך, לא סיפקתי אותך, אבל אולי אם תחשוב קצת על מה שדיברנו, אולי משהו, טוב. בסדר. ממילא מובן שכדי לחקוק יפה על תלמי לב בני האדם לכל הפחות איזה ציור כל דהו ממושג הצדק, כדי שיהיה לקו במעשיהם והליכותיהם בחיים, היה הכרח הפסיכולוגי מחייב לברוא המון אלילים ובני אלים, הרחוקים הרבה מעוז האמת המוחלטת של האחדות האמיתית של חי העולמים, ההוויה הנצחית שלא תשתנה ולא תתחלף. כן, זאת אומרת, מה אומר הרב, זה טוב מאוד שבימי קדם הייתה עבודה זרה, ש... שהייתה מיתולוגיה, זה החזיק את עולמו של האדם. כן, האדם הרגיש שהוא לא מופקר, שיש מעליו כוחות עליונים, שהוא גם במידה רבה חייב להם דין וחשבון. אז זה בנה את היציבות של העולם הרוחני והמוסרי. אז לכן הנביאים לא התנגדו לעבודה זרה, עד הזמן שבו הם התנגדו. נכון? לכן הנביאים לא התנגדו לעבודה זרה, עד שהגיע הזמן שצריך להתנגד. לא יודעת את התשובה, אני אסביר. הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו היה הראשון שהכיר את בוראו. שואל הראב"ד, איך אתה אומר דבר כזה? מה עם שם ועבר? ואז הוא אומר, שמא להם לא נזדמן לשבור הפסלים, הצלמים. זאת אומרת, אתה יכול להבין את זה בצורה ילדותית, שברחוב של שם ועבר לא הייתה עבודה זרה, לכן לא ראו לנכון לשבור, אבל אברהם הוא גדל בחנות, שבה מייצרים מילים, אז לא הייתה לו ברירה, הוא שבר. או שאני חושב שהכוונה העמוקה של, של הראב"ד היא, ששם ועבר סברו שזה לא בסדר לשבור את הצלמים. כי זה מה שמחזיק את האנושות. ככה הם קראו ברב קוק. עכשיו, הגיע אברהם, אומר, בסדר, אבל כבר הגיע זמן חדש. שלב חדש בהתפתחות של האנושות. עכשיו הגיע הזמן לשבור את הצלמים. ואז הוא שבר. והוא היה צריך לקחת בחשבון את כל הנזקים הפסיכולוגיים שזה גורם, והאם אברהם חשב על כל האשפוזים הפסיכיאטריים שיבואו בעקבות שבירת הצלמים. בסדר? הוא אומר, האנושות עכשיו בשלה לעבור לשלב מתקדם יותר. בסדר? כן. מי השואל? האם המוסר הוא דבר משתנה? לא. המוסר הוא דבר מתגלה. זאת אומרת, החברה הקניבלית, היא עוד לא הגיעה להכרה של לאכול בשר אדם זה רע. אבל זה באמת לא הופך את זה לטוב, זה רע. ההתייחסות היא עדינה, תלוי בזה שלב. ואיפה? למשל, התורה ציוותה להשמיד עבודה זרה בארץ ישראל. היא לא ציוותה לעשות את זה בחוץ לארץ. למה? מתוך הבנה שדברים שהם נכונים בפלטרין של מלך, אינם נכונים מחוץ לפלטרין. עכשיו, הבעיה, שבוודאי כל הדברים האלה שאנחנו לומדים מעוררים הרבה מאוד שאלות, אבל הגיע הזמן של סיום השיעור.